החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע פרשת ויקהל, נדבר על נושא שאנחנו מכנים אותו כך, הרוגע והשלווה שבתוך סערת החיים. במה דברים אמורים? בפרשתנו מתחילה הפרשה, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לשם. כל העושה בו מלאכה יומת. כך מתחילה הפרשה בעניין שמירת השבת. שואל אברבנאל, שקצת מפליא, מדוע הקדוש ברוך הוא מצווה על שמירת שבת, כאשר הוא עסוק בפרשיות אלו בבניית המשכן? מה העניין להכניס כאן את שמירת השבת? מה גם שהדברים נכפלים ונשלשים אפילו בענייני שמירת השבת, שלא רק בפרשתנו פרשת ויקהל, אלא גם בפרשת כי תישא, שגם כן בתוך עניין של בניין המשכן, שוב שמה התורה גם כן כותבת, ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קודש לשם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. זה בפרק למד א', מלבד בפרשתנו פרק למד א'. בנוסף לכך, התורה חוזרת על הציווי הזה גם כן בפרשת משפטים בפרק כ"ג ג', ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין אמתיך והגר. כל זה מלבד עשרת הדיברות, שהתורה מצווה זכור את יום השבת או שמור את יום השבת, שני הדיברות. השאלה מדוע התורה כופלת שלושה פעמים נוספים, שהתורה חוזרת ושוב חוזרת על שמירת השבת. כך שמעתי, מלבד מה שאברבנאל שאל, כך גם שמעתי פעם מרבה של נהריה, הרב מטליאס, שהוא אמר את השאלה הזאת בשם רבה של תל אביב לשעבר, הרב פרנקל זל. מלבד כל השאלות האלה, גם שואלים המפרשים, האור החיים הקדוש, אברבנאל, מה העניינה של התורה להתייחס לששת ימי מלאכה? תעשה, תעשה, יעשה. היות וציווי התורה ומצוות התורה, זהו שמירת השבת. אם כן, הייתה צריכה להתמקד ולהתרכז ולבקש אך ורק את החלק הזה של שמירת השבת. מה לה ולחלק של ששת ימים תעשה או יעשה או תעשה מלאכה? וכי יש עניין לתורה בששת הימים לא לעשות? ודאי שאין איסור כזה. ומצד שני שחובה לעשות גם אין עניין כזה. אז מה הקשר לציווי שמירת השבת? כדי להבהיר את הדברים ולהבין את המסר שכאן התורה רוצה ללמד אותנו, הנה נקדים שרבים וטובים לצערנו, בדורנו בפרט שאנחנו רואים את זה בצורה גלויה, לא זכו לחזות בנועם השם ולטעום טעמה של שבת מהי. ולכן קמים ומתקוממים נגד השבת, ורואים בכך כפייה דתית, שלא ניתן להם חופש הפעולה. בהיות ומחשבת האדם מן השורה, נראה בעיניו כבעצם התורה אוסר את הכל בשבת, ומגבילתו בפעולותיו בשבת, אדם מונעת ממנו את העונג שיכל להפיק מאותו יום חופש שיש לו. אולם, לא חכמו, ישכילו זאת, כי זו מתנה שהייתה למלך מלכי המלכים בבית גנזיו, ונתנה אך ורק לישראל בניו אהוביו, ואילו זר השומר שבת, חייב מיטה שמשתמש בשרביתו של מלך, כמאמר חז"ל. וכאשר נעמיק להבין את גודל המתנה של השבת, נשכיל להבין עד כמה הבורא והיוצר את האדם יודע את הטוב ביותר שיכול להיות לו או לבני משפחתו מיום השבת. עד שבלעדי השבת חייו וחיי בני משפחתו אינם חיים, ולא ראו אור, רוגע ושלווה ועונג מימיהם. ועל כך נאמר כי עונג השבת מעין עולם הבא. ואף גם זאת, השבת היא מקור הברכה וההצלחה של האדם בחייו ועסקיו. ורבים אשר התחכמו לפגוע ביום השבת והתמוטטו כל עסקיהם כמגדל קלפים, למרות כל החוסן שהיה נראה להם שאין מי שיכול לפגוע בעוצמתם. ולדוגמה, ניקח את הקואופ. עם כל רשתות השיווק המזון מהגדולות בארץ, אך הקשנותו למרות קריאת כל גדולי ישראל שלא לחלל את השבת, לא נשמעו דבריהם, והשבת טבע את אלבונה, והכל התמוטט. ואין הדברים אמורים רק למחללי שבת, אלא כל שאינו שומר שבת כהלכתו מאבד כל הערכה של השבת. וכבר הביאה משנה ברורה בהקדמתו את דברי הערות דבש, שכל מי שאינו בקיא בהלכות שבת, גם אם יישב על מיטתו כל היום, ודאי חילל שבת. ולכן זהירות השבת תלויה ועומדת בסולם הערכים שאדם מציב לעצמו. זאת ועוד, כמו כבר מסופר על הרב ישראל מסלנט, אשר היה לו כולל של גדולי תורה בקובנה, ושמע פעם אחת שיש חילול שבת בסביבת העיר, הלך לכולל ודיבר דברי כיבושין על חילול שבת בפני גדולי תלמידיו. לאחר שגמר ניגשו אליו בשאלה וכי אנו חשודים בחילול שבת, וישיבם על כך, שאם יש מחללי שבת בסביבת העיר, סימן שיש אצלכם רפיון בהלכות שבת. לזאת כותב אברבנאל, כי התורה בכוונה מצווה דווקא בתוך ציווי בניית המשכן וכליו את שמירת השבת. ללמדנו שלמרות שבעצם בניית המשכן תכליתו ומטרתו זה להשרות את שכינת הקדוש ברוך הוא בתוכנו, מה גדול יותר מכך? והיה מקום לחשוב שאכן חבל לדחות את בניית המשכן ואת השראת השכינה בתוך ישראל על חשבון שביתה ביום השבת. והקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו גודל מעלת השבת, שהיא יותר גדולה ויותר עצומה מאשר זירוז השראת השכינה בתוך ישראל. ודווקא בתוך הבניין של המשכן, שלא יהיו כאלה שישתלהבו מתוך הרצון וההשתוקקות לחזות בנועם השם שישרה את שכינתו בינינו, ויתירו לעצמם את חילול השבת לבנות את המשכן. לכן הקדוש הוא מצווה אותנו על כך בכוונה לכתחילה ללמדנו שהערך העליון זהו שמירת השבת. והוסיף על כך הרב פרנקל זצ"ל, שמשה רבנו בכוונה כפל את הדברים כמה פעמים בעניין שמירת השבת, בהיות ומשה רבנו היחיד שעלה לשמי מרום וחזר וירד בין כלל ישראל באדמתנו. ואין ספק שכל אחד מסתקרן מה מתחולל בשמיים, כי תמיד אדם שהולך הוא לא חוזר משם. ורק משה רבנו שזכה לכך, שעלה לשמיים שלושה פעמים, הוא בוודאי ראה, הבין, השכיל וידע מה מתחולל בשמיים. וזה כל כך סקרן את עם ישראל להבין מה המושגים השמיימיים שקיימים מלבד העולם הזה על האדמות. בא משה רבנו ואמר להם, יש לי מילה אחת להסביר לכם. לבוא ולפרש לכם מה זה העולם הבא, מה קורה ומתחולל בשמיים, אני לא יכול להסביר לכם. אבל דבר אחד אני יכול לומר לכם. אם תדעו לשמור את השבת, זהו מעין עולם הבא. אתם תבינו מה זה העולם הבא. כי השבת זה פשוט כמו בשמיים. זו דרגתה של השבת. ולכן משה רבנו, על כל עלייה שהוא עלה, הוא חזר ופירש להם. שבת, זה המשל, זה המדגם של העולם הבא. זהו שבת מעין עולם הבא. יותר מכך שמעתי דבר נפלא. הגמרא במסכת כתובות בדף קוף ג' עמוד א' אומרת, תנו רבנן, בשעת פטירתו של רבי, אמר לבני אני צריך, לבני אני צריך. נכנסו בניו אצלו. אמר להם, יזהרו בכבוד אמכם, נר יהיה דלוק במקומו, שולחן יהיה ערוך במקומו, מיטה תהיה מוצעת במקומה וכו'. ואומרת הגמרא, מדוע צריך שיהיה הנר דלוק והשולחן ערוך והמיטה מוצעת? ומשיבה על כך הגמרא, כל בשמשה ואתה לבתי היה קבוע לאחר פטירתו, רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, היה יורד מהשמיים ובא לביתו. הוא היה בא לבית במלבושו, והיה עושה קידוש לבני הבית, כאילו לא נפרד מהעולם. כך כל ערב שבת, עד אשר בבין השמשות אחת, הוא בשים שאתה ישבבת, קקריה אבבה. אז הייתה פעם אחת שכנה שבאה והתחילה בדלת לצעוק שם לקרוא, ואז השפחה אמרה לה, תשתקי, תשתקי, רבי יושב פה, תשתקי. היא ככה דיברה איתה, רבי שמע שהדבר הזה נגלה, ומאז שוב הוא לא חזר והוא לא ירד לביתו. למה? אומרת הגמרא, כדי שלא להוציא לעז על הצדיקים הראשונים. אומר רש"י, מה פירוש לא להוציא לעז על הצדיקים הראשונים? לומר, לא צדיקים היו שלא היה להם רשות לבוא לביתם כמו רבי. ולכן, כיוון שהתפרסם הדבר, אז רבי כבר נמנע מלרדת בחזרה בכל ערב שבת לביתו, כדי שלא להוציא לעז על קודמיו, על כל צדיקי הדור. ואז שמעתי דבר נפלא מערב הצדיק ידידינו הרב אלעזר בן דוד, אלעזר בן דוד, שהוא שאל, איזה הוצאת לעז? זה שצדיקים אחרים לא יורדים מהשמיים. הרי חזל מלמדים אותנו שצדיקים יושבים באתרותיהם בראשם ונהניב בעולם הבא מזיב השכינה. ומה גדול מכך? לרדת לבית זה יותר גדול. ההפך, אולי השאלה הרבי, למה הוא ירד בכלל? אלא כאן חזל מגלים לנו דבר נפלא, עצום, שלרדת כאן לעולם הזה, לשמור את השבת, לקדש את השבת, יותר גדול מלשבת ולהנות מזיו השכינה בעולם הבא. זהו גדולתה של השבת. זה העוצמה של השבת. הוא כותב ספר החסידים, שהוא הוציא את בני ביתו בקידוש, ואף פוסק את זה בהערות הרב עקיבא איגר על שולחן ערוך. על כל פנים, זאת אומרת שכאן חזל מגלים לנו עוד יותר אפילו. לא רק שזה השבת היא מעין העולם הבא, אלא השבת מעלתה, גדולתה עוד יותר אפילו מהעולם הבא. ולכן, דווקא אותה שביתה מוחלטת מכל מלאכה, כמבואר בתורה וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בנמתך והגר. דווקא היא שנותנת את הרוגע, את השלווה בנפשו של האדם, וחש בחוש ברור את עונג השבת, מאחר מטבעו של האדם לפעול ולעשות, הרי ברגע שיש היתר לפעול, כבר לא יזכה לאותו עושר, תענוג ושמחה הוא בני ביתו. בהיותו מנצל את זמנו ועוסק להשלים את צרכיו, כך שאין לו את האפשרות ליהנות מהשבת, ולא לשבת בחיק משפחתו. וכמו כן כל בני ביתו, כל אחד יעסוק במלאכתו, והתוצאה הרת אסון, כי אין יום המחבר את המשפחה ולא את בני הבית אלא השבת. והמחזה שיראה בבית כזה, יהיה שכל אחד נמצא בעיסוקו, אחד בבגדי ספורט, אחד בבגדי עבודה, אחד בבגדי שינה. וכן על זה הדרך, לעומת משפחה ששומרת שבת, כאשר יושבים סביב שולחן שבת, וסועדים יחד בתבשילים מיוחדים, ולבושים כבני מלאכים, ומתענגים בתענוגים, כל אחד כפי הערב לחיקו, ושרים מניגוני השבת ואף המוסיפים לכך דברי תורה על הפרשה. הרי אין שמחה והנאה גדולה מזו לאכול בני ביתו ומשפחתו. ועל כך נאמר תאמור או כי טוב, כי זה ממש מעין עולם הבא. זה מעלתה של השבת. זה כמו שאשר פגשתי הייתי בנתניה באחד ממקומות אתרי הנופש, ונפגשתי שם אחד מהבעלים, שהיה יושב ועוסק בהרכבת פרגולה, ונפתחה שיחה בינינו, שהוא מקנה בנו, אמרתי לו מה? הוא אומר קשה, אני עובד כל היום, זה היה ביום שישי, אומר לי אני עובד כל היום, וגם עכשיו, וגם מחר, וגם... אמרתי לו זה הבעיה. בשביל מה אתה עובד? אתה יודע בשביל מה אתה עובד? להתפרנס, ובשביל מה אתה צריך להתפרנס? של לאכול ולשתות ולנוח והלאה. אתה רוצה ליהנות קצת מהחיים? לא. מתי זה יקרה? הרי אתה תעבוד בשביל לאכול ולאכול בשביל לעבוד, ותהיה מעגל שכל הזמן. אתה לא יודע מה זה ליהנות מהחיים, אמרתי לו. לא ליהנות מהכסף שלך. לו היה לך שבת, והיית עושה את הפסק זמן, את הרוגע והשלווה בתוך סערת החיים, היית מרגיש מה זה סיפוק והנאה, איזה שמחה, איזה בית. ואכן אומר לי, אתה צודק. אין לי מילים להגיד לך. אתה צודק. זאת ועוד, מלבד התענוג הגדול והעונג השבת מעין עולם הבא, כותב האור החיים הקדוש, שבכוונה דווקא התורה מפרטת לנו ששת ימים תעשה מלאכה, כדי ללמדנו שאחד כרוך בשני, והשבת היא מקור הברכה. אדם שרוצה להצליח בעסקיו, אדם שרוצה שהמלאכה שלו של ששת הימים תעשה מאליה, יעשה, הקדוש הוא ייתן את הברכה בששת הימים, זה בתנאי שביום השביעי תשבות. כשבן אדם שומר את השבת, אז בזכות זה הוא זוכה שששת הימים מתברכים. ולכן התורה תמיד משלבת את ציווי שמירת השבת עם העשייה של ששת הימים, כי אחד תלוי בשני. ועל כך המשיל החפץ חיים במשלב לאותו כפרי, האדם אשר לא יודע להעריך את השבת ומקצר את השבת, דומה לאותו כפרי סוחר גדול שהיה מוכר סקים של איזה מוצר, אבל הוא אינו יודע לא קרוא ולא כתוב. ולכן כאשר היה מוכר, דרכו הייתה שכל סק שהוא שם היה מבקש מהקונה לשים מטבע לתוך כובעו, וככה לאט לאט שמים עוד סק, עוד סק ועוד מטבע, ובסוף סופרים את המטבעות ויודעים כמה סקים הוא לקח, ועל פי זה עושים את החשבון ומשלם להם הקונה לסוחר. והנה הכפרי הזה פעם אחת מחר כמות גדולה, והקונה שם משלשל מטבע ועוד מטבע ועוד מטבע, והכובע הולך ומתמלא. החליט הכפרי לנצל את הזמן שעוסק הקונה בהורדת הסחורה והנחתה על העגלתו, לקחת ולגנוב כמה מטבעות מהכובע. חופן מטבעות שם בכיסו, כדי שלא יבחין הקונה. כך הוא אמר, לפחות גם את זה נרוויח ממנו. ובאמת הקונה הבחין בזה. אבל עד הרבה, הוא שמח. מה אכפת לו? שיגנוב מצידו כמה שיותר. כי כל מטבע שם, הוא שווה פרוטה. לעומת זה, הוא צריך לשלם על כל מטבע מחיר של סק, ששווה 10 תמונים. ואכן, לאחר גמר המסחר ביניהם, ספרו מה שנותר בכובע, שילם לו, ושניהם הלכו בשמחה. הוא שמח שהוא שילם פחות, המוכר שמח שלא רק את הסקים הוא שילם, אלא גם את המטבעות הוא גנב לו חלק גדול. הוא בא לספר את זה לחברו בכפר, אמר לו, טיפש כמוך. הרי כל פרוטה שגנבת לכיס, הפסדת מחיר של סק, לא חשבת על זה? תפס את ראשו וראה עד כמה הוא עשה שטות. אומר החפץ חיים, כמה בני אדם נדמים לאותו כפרי שוטה. חושבים שלוקחים כמה דקות מהזמן של השבת. אם אפשר לקצר, להכניס את השבת בדוחק, להוציא את השבת במהרה. הם לא מבינים שהשבת הוא מקור הברכה. כל דקה שאתה מוסיף על השבת, אתה מוסיף על הברכה של כל ששת הימים. כל דקה שאתה לוקח מזה, אתה מצמצם את הברכה שלך של ששת הימים. והרמז לכך, ראיתי בספר לקח טוב דבר נפלא, אומר שמנהג ישראל לאכול דגים בשבת. למה הנהיגו והתקינו שיאכלו דגים בשבת? כי הדג הוא בעצם מסמל אדם השומר שבת, איך הוא מתפרנס. אם נתבונן בדגים, הגדולים רודפים אחרי דגים קטנים כדי לבולעם, לאכול. ואם הדג הגדול מצליח, אז הרי הוא תופס את הדג הקטן מזנבו. הוא בולע אותו מהצד של הזנב, כי הדג הקטן ראשו קדימה בשביל לברוח. אולם כאשר אנחנו פותחים את הדגים, מוצאים דגים הפוכים בתוך ביטנו של הדג הגדול. שהראש של הדג הקטן נמצא כלפי זנבו של הגדול. איך ייתכן? הרי אם הוא רדף אחריו, והוא בלע אותו מהזנב, צריך להיות שהזנב כלפי הסוף, כלפי הזנב של הגדול. ללמדנו שאומנם הדג הגדול רודף להשיג את הדג מסוים, אבל לא תמיד את זה הוא משיג, ולא מזה הוא מתפרנס, לא מזה הוא ניזון, אלא מה שהקדוש ברוך הוא מזמן לו, דגים מתים, שהם הרי נמשכים עם המים, ואז הראש של הדג המת בא כלפיו, ואותם הוא בולע ומהם הוא ניזון. ללמדנו שלא מה שאתה חושב, שאתה פועל, שאתה עושה, בזה אתה תראה את ההצלחה, את הפרנסה. ההפך, מה שהקדוש הוא רוצה, מזה אתה תתפרנס. בזה תראה ברכה. וזהו המנהג של ישראל לאכול את הדגים כדי לרמז על כך, עד כמה אדם מתברך כאשר הוא שומר את השבת, כדברי אור החיים הקדוש. ועל כך מסופר מעשה עם החפץ חיים, שפעם אחת הוא הגיע לעיר צרניקוב, ושמע שיש שם איזה יהודי, שבעל בית חרושת גדולה מאוד, והוא מעסיק שם פועלים רבים יהודים. ביום שבת, הלך החפץ חיים אליו, פנה אליו, התחיל לדבר איתו דברי מוסר, ואמר לו, איך אתה יכול לעשות כך? ביום שבת, אמר לו, כבוד הרב, אני יש לי רווח רק של יום השבת, 4,000 רובל ליום. מה אתה מבין? אתה מבין על מה אנחנו מדברים? אתה רוצה שאני אפסיק בשבת? אני אפסיד 4,000 רובל? אי אפשר. אמר לו החפץ חיים, אתה לא צודק. אתה לא צודק. זה לא נכון. תדע לך שהברכה שלך זה רק מכוח השבת. אם לא, לא יהיה לך ברכה. מה ראיה לכך? שהרי התורה כותבת כל מקום שמצווה את השבת, ששת ימים תעשה מלאכה. מה עניין התורה לצוות על ששת ימים תעשה מלאכה? כאשר מדברת על שמירת שבת. אלא התורה רוצה ללמד אותנו, שאם אתה רוצה שיהיה לך ברכה בששת הימים, תשמור את השבת. אחרת אתה תנזק, אתה תפסיד. אמר לו אותו בעל בית חרושת לרב, כבוד הרב, וכי פסוק אחד שכתוב בתורה, זה מה שיפסיק לי את הבית חרושת? אין כזה דבר. הבית חרושת שלי עובדת 24 שעות, 7 ימים בשבוע. אי אפשר להפסיק. טוב, החפץ חיים אמר את דבריו והלך. לצערנו לא עברו ימים רבים. ואז נכנסו הבולשוויקים לרוסיה, ואחד הדברים, החרימו לו את המפעל ואת כל רכושו, ורק את נפשו נשאר לשלל, ורק אז הוא השכיל להבין ואמר, איי, 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 כמה הפסוק הזה יותר חזק מכל העוצמה הכלכלית שלי. כמה דברי החפץ חיים נכונים שהצליח פסוק אחד לשתק את כל המפעל חיי. זה כוחה של שבת. סופר מעשה שהיה בתחיל, לפני שנים רבות פה בארץ, שהיה אחד הסוחרים, אחד הקבלנים שהיה בונה בבאר שבע, מתחם שהיה בונה, ולידו גם היה חברת סולל בונה שבונה. באותם זמנים את המלט היו מייבאים, והיה יקר ערך, החומר הכי יקר זה היה המלט, שהיה קשה מאוד להשיג, והיו באים בפחים. כמויות גדולות של מלט מדי פעם בשביל לבנות. והנה באחד הפעמים שהגיע המשלוח של המלט, היות והיה שומר שבת, אז כמובן שבימי שישי כבר מהצהריים כבר הפסיקו לעבוד, והמשלוח הגיע דווקא ביום שישי. הצפי והתחזית הייתה שפתאום מאחרי הצהריים ביום שישי, השמיים התמלאו בעננים והיה צפוי גשם, ואם הגשם ירד על המלט, כמובן שהכל הולך לטמיון, וזה הון עתק. והיה שאלה מה לעשות, באו הפועלים, הם היו גרים ביפו, ובאו הפועלים, רצו לשכנע אותו, אולי לנסוע, וזה היה באזור באר שבע, כדי לנסוע באותם זמנים להלוך וחזור, ודאי חללו שבת, לא היה מוכן. אמר להם, אני לא מוכן. לא מחלל את השבת, יהיה אשר יהיה. אני לא מסכים שתיסו ולא תלכו ולא מחסים, מה שיהיה השם יעשה, מה שרוצה. ואכן באמת ירדו גשמים עזים, וכמובן שהיה הצפי לנזק בלתי הפיך. אולם מה קרה? היות והגשמים התחילו בלילה, בליל שבת, הוא המשיך לענג את השבת בשמחה וססון, כאילו לא קורה דבר, והנה חברת סולל בונה גם כן, שגם כן הגיע למשלוח של המלט באותו זמן, שלחו כמובן פועלים ללכת ולחסות את המלט. והפועלים, בגלל שהיו בחשיכה, באו, לקחו כל מיני קרשים כדי לחסות את החביות של המלט, טעו במקום וחיסו את כל החביות של אותו קבלן, אבל לא של סולל בונה. של סולל בונה נשאר גלוי. והנה, כמובן, לאחר השבת, הוא ציפה, קיבל את מה שיהיה, קיבל את הדין עליו, גם אם הפסיד. הוא הולך לשם, ופשוט אורו עיניו. הוא לא מבין מי המלאכים שבאו וחיסו את המלט שלו, חיסו אותם בקרשים, לא הבין. והצילו לו את כל המלט. והנה התברר לו שחברת סולל בונה שלחה פועלים ביום שבת ללכת לחסות. בסופו של דבר, המלט שלו ניצל בזכות שמירת השבת. ואילו המלט של חברת סולל בונה הלך לטמיון בגלל חילול שבת. הרי שהחכמנו מכל הדברים האלה להבין ולהשכיל כי השבת הוא לב העם היהודי וליבה של כל משפחה מאושרת. השבת הוא הזמן הרוגע שבתוך סערת החיים. מרבה אהבה ואחווה בין בני משפחתו. השבת מלכדת ומאחדת את הלבבות. בעונג מעין עולם הבא ואף יותר מכך. אשרי מי שזוכה להפנים הדברים. וכל המרבה בהם הרי זה משובח. כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים. ורואה שפע וברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, לעומת המחלל אותה נענש ובסופו של דבר תובעת את עלבונה ממנו. ואלמלא ישראל היו שורים שני שבתות כהלכתן, מיד היו נגאלים. יעזור השם שנזכה כולנו לשמר את השבת כהלכתה, בדקדוקי הלכותיה ומצוותיה, ולחזק את הרבים, ושכלל ישראל נזכה שישמרו את השבת, ויחד נראה בביאת גואל צדק, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.